אנחנו מתפללים לרפואת שמואל שמאי בן גור רחל, השם שלח לו רפואה שלמה, ויקום על רגליו בריא ושלם בקרוב. נמשיך כמה עניינים בקשר לשבת קודש, מה ששייך לכולנו. זה הן אנשים, הן נשים. אחד הדברים צריך להיזהר, שמנהג לא טוב בכמה מקומות, שבערב שבת אוכלים יותר מדי. ויש כאלה גם נוהגים במנהג גרוע מאוד מאוד. כי בגמרא מובא שתי משפחות היו בירושלים. משפחות גדולות, מפורסמות, של עשירים. ושניהם נעקרו מהעולם, לא נשאר מהם אף אחד. אחת הייתה קובעת סעודה ביום שישי בצהריים. אז מזדמנים הבנים, הבנות, באים לראות את ההורים. אז בינתיים, האמא אין שכל. מה נעשה? לא שומעים. אז עושה כל מיני מאכלים, רוצה להאכיל אותם. תינוקות של בית רבן שלא חטאו. אז עושה להם אוכל. והיו אוכלים בערב שבת, ואסור לאכול סעודה ביום שישי בצהריים. כי גם אוכלים דבר, אוכל דבר. ידוע, אם האוכל בא תיאבון. ונעקרו, לא נשאר מהם אף אחד. והמשפחה השנייה, היו קובעים ביום שבת בצהריים, סעודה בשעה שהחכם היה נותן שיעור. מתי יש לנו זמן לשמוע דברי תורה? מתי יש לנו זמן ללמוד תורה ולדעת הלכות? ביום שבת. כי בשאר ימות השבוע אדם טרוד. בעבודה, בפרנסה, בתפילות. לא תמיד יש זמן. אבל שבת לא ניתנו, כך אומרת הגמרא. שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בתורה. והגמרא מזהירה ואומרת ששניהם עבדו מהעולם. לכן יזהר האדם מאוד ביום שישי, שהרבה הוא הולך לראות את אביו, מה שלומה, מה לא שלומה, מנתיים יושבים לאכול. והמנהג האמיתי הוא לדעת שביום שבת, ביום שישי מהצהריים, הצהריים היום זה חצות בסביבות 11:30, כמה דקות לפני, אבל זה מתקדם כעת. 11:30 בצהריים, לא לאכול לחם ולא לאכול מיני בשר. זה אדם ייקח על עצמו בתור מנהג, וזה מנהג ידוע מאות בשנים. כל ארצות המזרח ידעו, יום שישי אין לאכול מיני בשרים, וגם לא אוכלים לחם. אוכלים, היו אוכלים או קציצות של ירקות מטוגנות עם ביצה, או היו אוכלים זהו, מג'דרה. זאת אומרת, אורז עם מיני עדשים, מיני ירקות. זה מה שאדם אוכל. יש גם עוד מנהג רע, שמתחילים לאכול, או טועמים מאכלים של שבת, ואוכל צלחת מלאה. ואומר, אני טועם. זה עושה צחוק מעצמו. אחר כך צועק למה הוא חולה, למה יש לו איסורים, למה יש לו גזרות. צריך להיזהר בזה. וגם היום עוד דבר. צריך לדעת, הלבוש כתב, כל הפוסקים מסכימים עם זה, שיש אוכל של שבת, אסור לאכול אותו בחול בשום פנים ואופן. מה זה אוכל של שבת? חמין. היום עושים חמין כבר ביום חמישי בלילה. הולכים לבית הקברות, יש שם כבר חמין. הולכים לאיזה מקום שלא יהיה, שם עומד אחד עם סיר של חמין, חושב ועושה מצווה, ומחלק לאנשים. וזה אסור. אוכל של שבת, משאירים אותו רק לשבת. לכן יזהר האדם מאוד. ככה הגמרא במסכת גיטין, דף למד ח', אומרת שצריך זהירות גדולה בעניין הזה כולו. עכשיו יותר מזה, הרבה פעמים חל מילה ביום שישי, והסעודת המצווה צריכה להיות באותו יום, בו ביום. אז תמיד יזהרו לעשות את הסעודה לפני חצות היום, ולא אחרי החצות. בפרט עכשיו, בחורף, היום קצר. כבר מסיימים בשעה 5 מתפללים ערבית, ויש כאלה אפילו לפני כן. ועד שבא לבית, לפני 5:30, בא לאכול, לאכול, לאכול. איפה כבוד שבת? אז אכן, יאכל בסעודה, אם יש 10, לא יאכל לחם. אין 10, יאכל, ויאכל משהו קל. וגם לפני חצות. אותו הדבר שיש סעודת פדיון, שחל הפדיון ביום שישי. יזהירו אותם לעשות את הסעודה לפני הצהריים. וכן בפורים, שחל פורים ביום שישי. מנהגנו לעשות את הסעודה לפני הצהריים, כמו שבסעודת פורים צריך לאכול בשר. לאכול בשר, למה כתוב שמחה ומשתה ליום טוב? כך כתוב במגילה. מה זה שמחה? הגמרא אומרת, אין שמחה, אלא בבשר ויין. כן יזהר בכל אלה לעשות את זה קודם חצות היום, ולא אחרי חצות היום. שם בכלל בהנאות של כל מיני עניינים, כתב ספר החינוך, נזכיר כמה מילים בקשר לנושא הזה, שגם ביום חול אדם יזהר לא לאכול דברים מעדנים וכל מיני דברים של אנשים מפונקים, אלא ישאיר את זה לשבת. מי שמכבד את השבת, שכרו גדול מאוד מאוד בעולם הזה ובעולם הבא. אשרה ואשרה הלכו. ספר החינוך בסימן תקא כותב דברים חמורים מאוד על מי שבחול ממלא קרסו, סתם בא לו לאכול כל מיני מאכלים. אומר, זה נבל ברשות התורה. כי הוא אומר, וכי התורה אסרה עליי, אני רוצה לאכול 3 פעמים ביום בשר. אני רוצה לאכול כל מיני, כל יום לשחוט עגל. כל יום, אומר, זה סעודת מצווה. זה חמור מאוד. הוא אומר, והרי זה אוהב את החומר כמו הסוס. הסוס גם כן הוא מטורף, הוא לא מעניין אותו כלום. כסוס צוהל במלחמה. אומר, ולכן צריך להיזהר, כל מי ששומר תורה ומצוות, להיזהר שלא לאכול בימי החול כל מיני דברים של הנאות ותענוגים וכל מיני דברים כאלה, ייזהר בזה מאוד מאוד. אומר, ותזכור מה שכתב המגיד מזה, מרן רבי יוסף קארו, עליו השלום. היה לו מלאך שהיה מדבר איתו כל פעם, והוא כותב בספר את התאריכים. פעם בליל שבת פתאום מדבר אליו, פעם ביום, ביום פלוני, יום אלמוני. וזה הוא כתב על סדר פרשיות השבוע את כל הספר שלו, ושם לכל האורך של הספר. אולי תמצא, אני לא מגזים, 50 פעם. שהמלאך מדבר איתו ונותן לו מוסר. על מה? אמר לו, היום שתית כוחות חצי כוס מים, מה שאתה לא צריך. וכן ביום פלוני, אומר לו, אכלת עוד פרוסת לחם נוספת. וכן אכלת מין מעדן, איזה מין דבר. אז כך היה מדקדק איתו, כי הוא היה שומר עליו, אומר, אני רוצה שיהיה לך עולם הבא, מקום גדול בגן עדן. וזכה מרן, תראה, השאלה שהיה דור אחריו. כמעט, יכול להיות שאפילו אם היה בירושלים, בארץ, היה רואה אותו. השאלה כותב, כך כותב בתוך ספרו, כותב את התאריך, יום פלוני בשעה פלונית, אני בחלומי בלילה. אני רואה שמישהו יושב כולו אש, יושב על כיסא של אש, וכל המלאכים סביבו צועקים, קדוש, קדוש, קדוש. אומר, והסתכלתי לראות מי זה, ולא היה לרשות, אבל לסוף ראיתי, זה היה מרן רבי יוסף קארו. תראה לך כמה קדוש היה. ממה זה בא? קידש את עצמו, בימי החול עצמם. אדם יקדש את עצמו, בזמנם היו נוהגים כל שני וחמישי לצום. ושזה ימים שמותרים בתענית, היו צמים שני וחמישי. ביום חול היו אוכלים. עכשיו יותר מזה, בהלכה מובאה, דוגמה, אדם אוכל נגיד ארוחת צהריים, נגיד הארוחה העיקרית שלו זה בצהריים. אז דרך העולם, אחרי הארוחה, מביאים לו איזה פרי, אוכל איזה פרי, או מבטיח, מילון, או לפעמים ענבים, פירות העונה. כתוב בהלכה שלא יביא שתי מינים בחול, אלא מין אחד בלבד. מדוע? כמה שבשבת אנחנו מוסיפים. א', צריך לאכול בשבת שתי מנות, זאת אומרת שני מיני תבשילים. חבר, לשבת, כך כתב הלבוש, יעשה למשל דג ויעשה גם בשר. הנה, ברוך השם, יש פה קיוסק. אשריהם ואשרי חלקם, אלוהי נשמה, משהו מיוחד מאוד. קדוש, קדוש, קדוש. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז, עליו השלום, אז כותב הלבוש, בלילה אנחנו אוכלים אחד זכר לדג שאנחנו עתידים לאכול סעודת הלוויתן. והשני אנחנו עתידים לאכול בשר של בהמות בערי א', אנחנו נאכל אותו. לכן בלילה עושים כך. ביום, מה יעשה ביום? יביא איזה חתיכת דג קטנה בהתחלה, ואחר כך יאכל תחמין. ויש כאלה אוהבים לאכול תחמין בצהריים. אשרי, בסדר, אין בעיה. אין שום חיוב לאכול בשר דווקא בבוקר. רוצה לאכול בבוקר, נגיד, מיני חלב או דג, או כל מיני, כמו מה שקוראים היום לטקס. זה מעג'ון. אוכלים מין זה, בסדר. תאכל קציצות כאלה מתוגנות, ואחר כך בצהריים, פלא מנחה, יש כאלה, ואוכל אחרי מנחה, אוכל סעודה שלישית, אשרה ואשרה הלכו. זה אחר כך בלילה, יכול לאכול סעודה רביעית, יש לו תיאבון. כי עבר זמן, אבל אם אוכל סעודה שלישית, סמוך ללילה, כמו שהיום עושים הרבה, לא אין לו זמן להגיד לך שבת שלום ברחוב, הוא רץ. כבר, אתה הולך פלל ערבית, הוא הולך לעשות סעודה שלישית. איזה שלישית, איזה חמישית כבר. אז השם ירחם, לכן צריך להיזהר מאוד. בפרט שהרב רחות צדיקים כותב, מי שאוכל בחול יותר מדי, זה ודאי, כך הוא כותב, ישכח את התורה שלו. אז לפעמים אדם צועק, אומר למה אני שוכח את הלימוד? תבדוק מה אתה אוכל. תבדוק כמה אתה אוכל. אוכל מעט. כך כתב גם בספר היראה, עליו השלום, רבנו יונה. איזה דברים נוראים, שכמה אדם צריך לשמור את עצמו. והוא כותב על ערב שבת בעיקר. הוא אומר, בערב שבת אתה צריך לשבת ולהכין. ולא לאכול, הוא בא, רואה, בודק את הסירים, בינתיים אוכל מהסיר ישר. והתחתנתי כבר, הוא לא מפחד שירד גשם בחתונה שלו. אז הוא אוכל מהסיר ישר. וכן על זה הדרך. ותנא דבי אליהו, כמה כתב דברים נוראים, על מי שאוכל, אומר, זה האיש הזה, הוא נקרא הולך על גחון. גחון הוא על הבטן, זאת אומרת הוא לא יכול ללכת, אז הוא זוחל על הבטן. וכל היום בולע, אומר אוכל ובולע, והורס הכל. ובזוהר הקדוש העריך מאוד בפרשת תרומה. כתב שזה כל האוכל שאוכל בחול הולך ליצר הרע. שזה יצר הרע מתגבר עליו אחר כך. לכן בחול ישתדל האדם כמה שפחות לאכול. בפרט תזכור מה שכתב הרמב״ם. הרמב״ם כתב שכל המחלות שבאות לאדם, כל הסוגי החולאים, זה משני דברים. מאוכל יותר מדי, וגם מזה שהאדם לא מתנענע. תראה, הוא לוקח את האוטו שלו, תסתכל, אין מקום לחנות. הוא צריך לחנות ליד בית הכנסת. ואם היה יכול, היה אוטו נכנס לתוך בית הכנסת, ישר שלו, ולא זז. והרמב״ם צועק על זה, ואנשים לא שמים לב, איפה שכר פסיעות? תחנה קילומטר רחוק. הפוסקים כתבו שבשביל שאדם יזכה לשכר פסיעות לבית הכנסת, ייזהר לחנות את הרכב שלו, אפילו הוא בא מחוץ לעיר, חנות את הרכב שלו עד קילומטר מרחק מבית הכנסת, כדי שילך ברגל. אז עד שיש לנו את המצווה הזאת, גם את זה לוקחים מאיתנו. לכן ייזהר האדם מאוד בערב שבת בעיקר, גם בחול ובעיקר ביום שישי. יום שישי ודאי לחכימה ברמיזה, שהאדם ייזהר בזה מאוד מאוד. כתב רבנו הארי בספר שער הגלגולים, שידע האדם שבחול כל מה שהוא אוכל, רוב האוכל, כך הוא כותב, הולך לסתרה אחרה. ואחר כך יצרה מתגבר עליו. והוא נכשל בעוונות, לא יכול לקום בבוקר להתפלל, לא מכוון בתפילה, לא זוכר את הלימוד, נכשל בכל מיני דברים, בין בשגגה, בין במזיד, הכל, בגלל שאוכל בחול, אוכל כל מיני דברים שלא צריך לאכול אותם. תפתח ספר ראשית חוכמה גם, שם בשער הקדושה, כמה העריך על עניין המאכלים שאדם אוכל, שזה אחר כך פורעים ממנו. הוא מבאר שם גם דבר נפלא. כותב שהגמרא אומרת שאשריהם הצדיקים, רוב הצדיקים נפטרים מחולי מעיים, לא הולכים. בשעה פטירתו, לפני כן, סובל מהמעיים, ואז למה זה? אז הוא אומר, כדי שהוא רוצה ללכת לעולם הבא, איך יבוא לעולם הבא עם כל המאכלים והתענוגים שהוא אכל פה? אז בשמיים מרחמים עליו, זקח אותו, אז סובל מהמעיים. זה מכפר לו על מה שהוא אכל, כל מיני מאכלים יתרים, שלא, אפילו שמותר מצד הדין. אבל כיוון שהוא נגע את עצמו, ועידן את עצמו בימי חול, מה שלא היה צריך לעשות, לכן נפרעים ממנו קודם שיבוא לשם. למה אחר כך, אם שמה, אוי ואבוי, העונש שיש שם. אשרי האדם שחוץ מאיתנו, שמענישים אותו פה, אשרי מי שבא לכאן וכוסו בידו גם כן. Okay. אז זה, מענישים אותו פה, ולא מענישים אותו שם, בעולם הבא, השם הצילנו. כמה צריך להיזהר. מצוין, משאר אוכל משבת, יש בו קדושה. אבל לא לך תחילה יעשה, גם זה יכול להיות מקולקל לפעמים. זהר, בפרט בימי הקיץ. לפעמים האוכל יתקלקל. אז זה צריך להיזהר. אבל אדרבה, אם ישאר לו אוכל לחם, אוכל של שבת, אוכל אותו בחול, אשרה ואשרה חלקו. אבל לא יעשה הרבה מדי, הלא אמרנו שבחול כמה שפחות לאכול בשר. בשבת אוכלים בשר, אז לא טוב שישאיר לך תחילה. לא יעשה כן בכוונה. אם נשאר, בסדר. מעלש, בדיל ויעבור. עכשיו עוד הלכה יש, מה דין תענית ביום שישי. תראה מאיפה לאיפה אנחנו הולכים. מאוכל לתענית. תענית, אני לא מדבר על תענית קבועה, שיכול לצאת רק 10 בטבת ביום שישי. זה קבוע כמעט, מצוי הרבה, שיוצא 10 בטבת ביום שישי. אבל שאר תעניות, אף פעם לא יוצא. כי אפילו תענית אסתר, שאם זה חל בשבת, מקדימים אותו לחמישי, כדי שלא ייכנס לשבת שוב בתענית. עכשיו מה עושה אדם שהוא רוצה להתענות, או מתענה כל השבוע, או משום מה קיבל עליו איזה תעניות, כמו תענית חלום וכדומה, קיבל עליו תענית יחיד, או יש לו יורצת של אבא שלו, אביו או אמו, וזה יום הפטירה, יש מצווה גדולה שהוא יתענה באותו יום. מה הדין? גמרא במסכת עירובין דנה בזה בדף מם. גמרא שמה אומרת, שיעשה, צריך לפני התענית לעשות קבלת תענית. אז ביום שלפני, למשל רוצה לתענות מחר, אז היום בשעת מנחה, ולא חייב דווקא במנחה, אפילו לפני מנחה. אבל הכוונה קודם השקיעה. יאמר, ריבונו של עולם, יש הנוסח שמובא בסידורים, הרי אני לפניך בלי נדר, הוא אומר, מחר הרי הוא בתענית מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. ככה הנוסח הקבוע. והוא אומר, בעבור שאביו נפטר ביום הזה, או בעבור שאימו נפטרה, או בעבור שרבו נפטר, הגמרא אומרת, יום שנפטר בו רבו, מצווה להתענות בו. אז הוא אומר, ותכפר לי את עוונותיי, תרצני ברחמך הרבים. ועושה תנאי במקום, שאם לא אוכל להתענות, בעת שאומר מזמור לדוד, אדוני רואה לו יחסר ונודה שירביצני, ימי מנוחות נעלני את כל המזמור, אני אוכל ולא יהיה בי שום עוון. אבל יהי רצון מפניך שתן לי כוח להתענות לפניך. זה פחות או יותר הנוסח של התנאי שהוא עושה קבלת תענית. אז עכשיו אם זה ביום חמישי והוא מקבל ליום שישי, עכשיו יש בעיה. מה הבעיה? הבעיה שביום שישי הוא הולך בתענית ועושה בתענית קבלת שבת. איך שעשה קבלת שבת כבר הוא בתענית, זה לא טוב, הוא מתענה בשבת. עכשיו נכנסה שבת, נהיה לילה, ויש שם דרשה, והילדים משחקים קלפים בחוץ, יש כאלה בפנים, וכן על זה הדרך. והוא, מה ש... איזה בלגן. והדרשה מתארכת, והחזן אחרי זה קם, הוא, יש לו מצב רוח, מתחיל לנגן לך. זה מסכן, הבטן שלו מקרקרת. עכשיו איך יעשה? זה לא טוב. עד שיבוא הביתה, פתאום זאת לא באה, והוא אומר תחכה להוא, וזה אומר תחכה לזה, והוא מסכם ותענית, מה יעשה? אז זה לא טוב. מה יעשה? יגיד, הרני לפניך מעלות השחר עד שקיעת החמה. זה יזכור, יאמר עד שקיעת החמה. ואז יראה מתי השקיעה באותה. היום זה בסביבות 20-5 בכל המקומות. זה ככה נעמד כעת. יעמוד כך במשך איזה חודש, חודשיים, עד אחרי חנוכה, הבא עלינו לטובה. ואז מה הוא עושה? איך שנהיה שקיעה, לפני שיאמר קבלת שבת, יצא החוץ מבית הכנסת, שתי כוס מים, ייקח איתו תמרה או איזה צימוקים או שקדים, יאכל אותם, יברך עליהם. די. אז זה נקרא שהוא לא קיבל תענית, יחזור, יאמר, ויאמר בואי קלה, שבת מלכתה. ואז קיבל את השבת, הכל בסדר. בא על מקומו בשלום. בזה פתר את עצמו ויצא כמו שצריך כהוגן. ויש אומרים שיאמר עד צאת הכוכבים, אבל זה צריך לחכות צאת הכוכבים. או אם הוא מתפלל, למשל בקיץ, יוצא שהוא מתפלל תפילה מוקדמת. אז הוא מתפלל עם פנג המנחה, אז הוא אומר עד שיתפלל ערבית. זה באמת ישלים את התענית, קבל שבת, יתפלל ערבית, ועדיין השמש זורחת. יבוא לבית, יזדרז, ויעשה קידוש, וכי הוא כבר יתפלל ערבית, יכול לאכול. זה אחד משני הדרכים האלה, או לומר עד שקיעת החמה, ואז בשקיעת החמה הוא יוצא החוצה ותואם משהו, או שיגיד עד שאני אתפלל עד תפילת ערבית, ואז תפילת ערבית מתירה לו לאכול. וזה יצא ידי חובת כל הדעות. עכשיו, דבר נוסף מובן בפוסקים, והעריכו בזה חכמי הקבלה, שאדם צריך לנקות את הדירה שלו ביום שישי, לכבוד שבת. והמקור, הזוהר הקדוש פרשת עקב, דף ערב, כותב שם, שם ובני ישראל תשבת דורתם ברית עולם, לדורותם, לדירתם כתיב. צריך שהדירה תהיה נאה. אז בין הדברים שהדירה נאה, צריך לנקות קורי עכביש מהבית. אז מובן שם גם מעניין, גם עכביש, גם סממית. זה שני דברים שונים, אנחנו יודעים. אומנם עכבישים היום ברמינן, יש כאלה שהם עכבישים גדולים. עכביש שיכול להזיק גם ברמינן. אבל מדובר עכבישים מצויים, שמצויים במקומות שמצויים. אז עכביש בא, ינקה. וצריך לנקות אפילו את הפינות בתקרה, בכל מיני מקומות, תסתכל טוב. בזמנם בפרט היה להם תקרה גבוהה, מצוי שהעכביש נמצא, או באיזה מקום. ומה יש? אומר הזוהר, זה ברמינן לא טוב בשביל מחלוקת בבית. אחד הדברים שגורם קטטה בתוך הבית, לפעמים לאו דווקא בין בני הזוג, לפעמים בין בני האחים, האחיות וכדומה, עושה מחלוקת, מריבות. אם יש עכביש, לכן צריך לסלק אותו ולנקות אותו ולא להשאיר אותו, כי זה מראה שהחיצונים באים לתוך הבית בשעה שיש שם את העכביש. חמור מאוד שיהיה ביום שבת שהוא יושב לאכול ולסעוד וכדומה וכל מה שהוא עושה ויש שם עכביש בתוך ביתו, זה לא טוב. לכן ייזהר שהוא בעצמו, לא יחכה שהמשרת או מישהו יעשה לו את זה, לא הוא בעצמו, ישתדל ויזהר בזה מאוד, שנסדק את העכביש מהבית, ועדין עם כל מיני בעלי חיים שהם לא תיאורים, השם ישמור, יציל, וישמור ויציל. אז זה, ייזהר בזה מאוד, שלא יהיה לו עניינים כאלה בתוך ביתו. דבר נוסף, יש לנו, למדנו, שהגמרא אומרת בבבא קמא, דף סמך ב', הגמרא מביאה עזרא הסופר, אחרי שהעלה את ישראל לארץ ובנה את בית המקדש, 10 תקנות תיקן עזרא הסופר. אחת התקנות תיקן, שיהיו אנשים יחפשו ביום שישי את הבגדים, כדי שיהיה להם בגדים נקיים לשבת. אז היום מחפשות ביום שישי. ומובא שם, למעשה, בעיקר התקנה הייתה ליום חמישי. למה? אני מחפש ביום שישי. השבת זה לא הספיק להתייבש. אז ככה מחפשים ביום חמישי, תולים את הכביסה בערב, ואז לא היו מפחדים לתלות כביסה. היום אומר לך, תיזהר, אתה תתלה כביסה בלילה, באים שדים, באים אני יודע מה, השם ישמור. כל דבר מפחידים את האנשים. ולא היה ולא נברא. בארץ ישראל אין שדים. אין מזיקים. אז עזרא הסופר תיקן ביום חמישי לעשות כביסה כדי שיהיה זה. עכשיו יש בעיה אחרת, כמו מה שהיה שבוע שעבר. ביום חמישי היה ראש חודש. וקיימנן, ככה לך, שאישה לא תעשה מלאכה ביום ראש חודש. ואיזה מלאכה? מלאכה כבדה. כך כתבו הפוסקים. וכביסה זה באמת מלאכה כבדה. כי זה מצריך גם מיון וסוג כביסה, ואפילו שהיום יש מכונות כביסה, ולוחצים על הכפתור. או הוא אומר, לוחצים על הכפתור. נראה אותך, תזוז אתה, תלחץ על הכפתור. קודם תמיין, תסדר ותדע לשים דבר נכון, ובמקום להכניס את זה למכונת כביסה, הוא יכניס את זה לתוך התנור. הוא חושב שזה דבר של מה בכך. ואחר כך לייבש את הכביסה, אמנם יש היום מכונה שגם מייבשת, אבל למיין, ואחר כך למיין, והעבודה הכי קשה לקפל את הכביסה, ולמיין אותה, ולהחזיר אותה לארונות, אז כל זה יעשה ביום חמישי. עכשיו, ביום ראש חודש לא עושים את זה. מתי תעשה? תקדים. למשל, שבוע שעבר היה, ביום רביעי היה ערב ראש חודש. אז מקדימים ליום רביעי. עושים את כל העבודות האלה ברביעי, וגם עושים חשבון שבלילה זה כבר ראש חודש. וכבר בחמש נהיה לילה. אז צריך לפני כן, היא צריכה אישה לגמור את העבודה, אלא אם כן, הבעל ייקח עליו את העבודה, זה משהו אחר. אז זה עניין אחר. מכירה
כבודו.
כן.
אישה שמכינה כמות של אוכל, שהיא רוצה את זה גם לפני השבת. זאת אומרת, היא עושה אוכל, מחלקת את הסיר לשניים. חלק של הסיר בשבת, וחלק של הסיר...
לא הבנתי, מה פירוש? ביום שישי אוכלים אוכל שהכינו אותו גם לשבת?
זה יכול להיות גם ליום ראשון, נגיד. אז היא לוקחת סיר גדול ומבשלת, ואחר כך רוצה את זה לשניים. זה בעיה?
ביום שישי מבשלת בשביל יום ראשון.
לשבת בראשון.
לא, אבל זאת אומרת, היא מבשלת, היא מוסיפה בשביל לאכול ביום ראשון. בטח שיש בעיה. כי למדנו שבוע שעבר שאסור לעשות מלאכה ביום שישי. איזה מלאכה התרנו ביום שישי לעשות? מלאכה של שבת. כל מה ששייך לשבת, אין לך הגבלה. אבל מלאכה שאתה עושה בשביל יום אחר, אסור לי לעשות היום. אלא אם כן גמרתי את העבודה של שבת. אבל מלאכה ליום אחר לא. זה א', ב', למה לאכול לעשות אוכל של שבת ליום אחר? וג', היום בחינה בריאותית. זה לא האוכל של פעם. פעם בשר היה יכול להישאר כמה זמן שאתה רוצה. או דבר מבושל, תבשיל היה נשאר. היום תבשיל, תדע, אחרי כמה שעות הוא מתקלקל. כי היום זה לא, זה הכל הורמונים, אפילו העוף. העוף, תראה, תעשה חומוס, בוא אני אגיד לך אחרת. כנס רגע אחת להיום, הולכים לחתונות, ישר קופצים על החומוס. לא ראו חומוס ממהם. בבית הוא לא מסתכל על חומוס. אבל כשהוא רואה מלא מופת, אוכל בחינם, יאללה. תסתכל עליו, אחרי שעתיים שהוא נמצא בצלחת, מקבל צבע אחר. מה זה? זה מזויף. הוא מכיל קרונפלור. נו, אז מה עשינו? וככה אחרי זה מקבל קלקול מעיים, ומאשפזים אותו בבית חולים. יותר טוב, ושם הוא מקבל עוד חיידקים של מישהו אחר. השם הצילנו. לא כדאי. צריך לחשוב על הבריאות גם, רגע. צריך לחשוב גם על הבריאות, מחילה. כי היום זה לא דברים של מה וכך. מה שאלת, מה?
כל יום שישי אסור לעבוד, או שרק מחצות היום?
לא, מחצות היום. למדנו, מחצות היום, אסור לעשות שום מלאכה. שני חצות, מותר. אחרי חצות, כל מה ששייך לשבת, מותר. לדוגמה, חנות מקולת, מותר לו לעבוד עד חצות, גם אחרי חצות. אבל עד מתי? אמרנו עד מנחה קטנה. זאת אומרת, בסביבות שתיים, היום שתיים וחצי, חלס. גם פיצוחים וכו', זה גמרנו. אז לכן אני זהר בזה. אז אם כן, כך ראינו, אז אני חוזר על עניין שדיברנו על תענית, לא השלמתי אותו. בתענית, בערב שבת, אז כדי לצאת כל הדעות, כך כתב התשבץ בשם המהר"ם. מהר"ם זה מהר"ם ברוטנבורג. וכך כתב גם הגאון הרב חידה בספרו מחזיק ברכה, שתענית בערב שבת הטוב ביותר פרטית, זה עד שקיעת החמה. אבל מה יעשה בעשרה בטבת שחל ביום שישי? עשרה בטבת שחל ביום שישי, אז הנה חדמי, אם הוא יתפלל ערבית מוקדם, אז יבוא הביתה, עדיין לא יעשה זה, אלא יחכה 13 דקות וחצי מהשקיעה, ואז יכול לעשות קידוש ולאכול. כך כתב גם הגאון המגן אברהם. כן, הרמ"א כתב בספרו... כן.
בתענית הזאת, כשהיום הוא ארוך, והוא אומר בתנאי שלו, עד שהתפלל ערבית, או ש...
זה מועיל. אם הוא מתנה מראש ואומר שהוא לפניו, הריני לפניך בתענית מעלות השחר ועד שאתפלל תפילת ערבית, כיוון שסיים תפילת ערבית הוא רשאי לאכול.
זה כל יום או יום שישי?
כל יום. כל יום, אני מדבר בתענית נדבה, שנקראת בתענית יחיד. זה מועיל. כן. מה אתה נבהל? מה אתה שואל? זה בתענית ציבור. תענית ציבור שלא שקעה עליה חמה, אינה תענית, נכון? אבל לא בתענית יחיד. תענית יחיד, מה שאני רוצה, אני אומר. אני עושה תנאי מראש. כן?
אדם שסתם אומר תענית, בדוגמה, בשבע, בחמש, השקיעה, הוא אומר עד ארבע, זה מועיל?
לא. זה נקרא תענית שעות, זה לא מועיל. תענית שעות שהוא מגביל אותך לעד שעה זו, לא מועיל. אבל תענית עד תפילת ערבית, והגיע הזמן ערבית, והוא מתפלל תפילת ערבית, אני בא דרבי יהודה, אז זה מועיל. כן? כך כתבו הפוסקים. מה, יש את זה? אתה יודע שטענית של אב ואם, הרבה פוסקים טוענים שזה חמור מאוד, זה דאורייתא. זאת אומרת, מי שהתענה פעם אחת כבר, אחרי שאביו נפטר, הוא התענה פעם אחת, הוא לא עשה תנאי, קיבל טענית. מה הוא רוצה להתענות? זה טוב להתענות. כתוב בשולחן ערוך צריך להתענות. טענה, יש הרבה פוסקים שאומרים שלא מועיל לו התרה בכלל כל ימיו. זה כמו טענית בראש השנה. יש את ההלכה הזאת בראש השנה. מי שהתענה פעם בראש השנה, בגלל שהוא ראה איזה חלום רע, והוא החליט להתענות. והוא התענה בראש השנה, כל חייו הוא צריך להתענות ביום ראש השנה. אמנם יש פוסקים שמתירים, יש בזה מחלוקת. אבל להלכה כך פוסקים. אבל אם הוא נהיה חולה או חולה או זה, זה משהו אחר. חולה לא צריך למות בגלל שהוא נהג טענית. זה מחלל, מותר לחלל עליו אפילו שבת. אז זה ודאי שאוכל. אבל אם מדבר, אם הוא רוצה לאכול, אסור לו. לכן צריך להיזהר בזה. אב ואם זה חמור מאוד, כי רוב הפוסקים טוענים שזה נקרא מצווה מהתורה. וגם יש כמה טעמים בתענית אב ואם ביום שנפטר אביו. אחד, שהוא מקיים בזה מצווה, תכבד את אביך ואת אמך, ומכבד את אבא שלו. טעם שני, יתרע מזלה. אותו יום בר מינן, המזל שלו לא טוב. לכן תראה, הרבה קורה שהשם ישמור, לא יבוא ולא יהיה, לא עלינו. נפטר באותו יום, לפני שבועיים נפטר תמיד חכם אחד, באותו יום שאבא שלו נפטר, ובאותה צורה. לכן צריך מאוד להיזהר, זה יום קשה מאוד. אני מכיר אישה אחת, אותה אישה צדקת, מסכנה, שהיא, אמא שלה נדרסה באיזה מקום, נהרגה באותו יום. באותו יום, אחרי 30 שנה, היא עברה באותו רחוב, וגם היא קרה לה אותה תאונה. לכן צריך מאוד להיזהר בזה. זה לא פשוט. אז יש הרבה פוסקים כותבים מתרע מזלי. ויש עוד, כתבו עוד כמה וכמה טעמים. יש לטענית זאת של אב ואם. אז לכן צריך להיזהר בזה. זה לא דבר של מה בכך. אז לכן על השנה הראשונה, כשהוא נוהג, יעשה מראש תנאי. שמתי שאני ארצה, אני אפסיק את הטענית, ולא יהיה לי שום אבון. בזה הכל ילך כמו שצריך.
אם מקבלים פה שלמדנו פה עם הרב שבעשר דקות לפני אנחנו מקבלים נשים קבלת שבת כדי להספיק גם במאה מתיקים לפני השקיעה, אז אפשר לאכילה הזאת של התענית אפשר לאכול אחרי השקיעה, כאילו סמוך לשקיעה?
אז יפה, הוא שואל כעת, הרי קיים מלן שכדאי לקבל שבת בעוד יום, ומה זה בעוד יום? זאת אומרת 5 דקות או 10 דקות או רבע שעה לפני השקיעה. עכשיו במקרה כזה של תענית שהוא קיבל עליו תענית נדבה, אז הוא יחכה, הוא לא יקבל שבת, יחכה עד שיש, כי הוא אמר עד שקיעת החמה. אז כבר שהוא אמר עד שקיעת החמה, ואז בשקיעת החמה הוא יצא ויוכל. למה שם אנחנו חוששים למה שהוא הזכיר את הגמרא, כל טענית שלא שקעה עליו חמה, אז אין הטענית. אבל אם הוא היה מתפלל ערבית, אין הכינה מערבית, היה פותר אותו. אבל הוא... אז יש לו שני דרכים, או שהוא יתפלל אותו יום מוקדם ויתפלל ערבית לפני הזמן, יבוא לכאן למוסייף, פה אני חושב יש מניינים ביום שישי, מוקדמים גם בחורף, ואז הוא יסיים מבעוד יום, ויהיה מותר לו לאכול לפני השקיעה. מקרה כזה יהיה מותר לו. אבל אני עוד פעם מדגיש, כל זה תענית יחיד ולא תענית ציבור כמו 10 בטבת. מה אתה שואל? כן.
יקדים יום או שיתפלל באותו ערב?
ככה ההלכה שמקדים. בכלל יש בזה מחלוקת בין הרמ"א למר"ן, האם בניסן מתענים תענית יחיד או לא. דעת מר"ן שכן. אז לכן אם בערב פסח, אפילו שזה חודש ניסן, מתענה, אבל לא יתענה באותו יום, יתענה יום קודם. אבל למה אתה הולך כל כך רחוק? הרי תענית בכורות בערב פסח, מתענים. מה הבעיה להתענות בערב פסח?
לא יתענה חצבני אחר כך,
מי שתענית בחור הוא לא עצבני, הוא שמח ש... שהוא ניצל. נכון, יש בזה משהו טוב. אז אם כן, הזכרנו גם העניין של העכביש שהרמ"א כתב, ככתב באור יקר, שצריך להיזהר בזה. הוא הביא את הפסוק במשלה, סממית בידיים תטפס. מה המשך הפסוק? איפה הוא מויש עלי? פה, מויש? משה, משה. נעשה פעם חידון תנך, אתה רוצה? סממית בידיים תטפס בהכלה מלך. והיא בהכלה מלך, היא באחד, כמו שאחד אומר, הוא רוצה להיות זבוב על הקיר. זה העיתונאים, יש להם זבובים במוח. זה אומר, הוא רוצה להיות זבוב על הקיר, לשמוע מה פלוני אומר עם פלוני. אז זה אומר, שלמה המלך שמה מביא הרבה דברים מאוד מעניינים. זאת אומרת, סממית, היא הולכת על הידיים שלה, והיא יכולה להיכנס גם בתוך ההיכל של המלך. אז מה רצה שלמה להגיד בזה? אמרו רמז, על דרך הרמז, ראשי תיבות שבת. שהסממית בשבת, היא לא עובדת בשבת. בימי החול היא עובדת, אבל בשבת היא שותקת. ומה הרמז? אומר, אם ראית סממית, אתה רוצה שהיא תעמוד, תצעק עליה שבת. בוא אני אגיד לך, אני ניסיתי את זה פעם, לפני איזה יותר מ-20 שנה. הייתי מדבר בטלפון עם איזה מישהו, הוא היה מחוץ לארץ, לא יודע מה, אין לו איזה שאלה, ואני מדבר איתו. והנה היה אחד בלילה, אז אנחנו מדברים, הוא שאל אותי על איך סופרים ימים, איך זה, אני אומר לו, והנה בדיוק אנחנו מדברים על ימים, אני רואה סממית נכנסת מהחלון. אז ניסיתי, צעקתי עליה שבת, עמדה. אז הוא אומר לי, לא דיברנו על שבת, דיברנו על רביעי. אמרתי, לא דיברתי איתך, דיברתי עם הסממית. אז הוא שאל מה העניין, אני צריכה לדרוש לו עוד חצי שעה דרשה. בינתיים בזק עשה עליי קופה, הבנת? אז באמת כך, היא עומדת, והיא עמדה איזה 10 דקות עמדה. אחר כך עוד פעם הלכה, עוד פעם אמרתי לה שבת, עמדה. אך כבר לא היה לי כבר, הלכתי לישון, מה אני אעשה תיקון כרת? אז אם כן, זה העניין. אז אומר, זה הסוד, לכן בשבת יזהר שלא יהיה לו סממית בתוך הבית. אבל עדיין, אני אומר לך את האמת, עד עכשיו עוד לא הסתדר לי. הרי כל הפוסקים, תראה, תפתח לאורך ולרוחם. הגאון חידה, רבי חיים פלאצ'י, יפה ללב, וכולם, וגם הבן איש חי, כולם כותבים עכביש, עכביש, עכביש. מה זה נכנס לסממית? סממית זה משהו אחר, זה לא אותו דבר. גם זה וגם זה, אין לכן אמה, אלא כך כתב הרמ"א, הרמ"א מפנו כותב, תדע, מי שלומד תורה לשם גאווה, יבוא לו עכביש בתוך הבית. זה סימן שבא להגיד לו, דיר בלק, לכן יש לו קורי עכביש בתוך ביתו, להראות לו שהתורה שלו צריך ללמוד אותה לשם שמיים. לכן האדם יזהר בזה מאוד, ללמוד תורה תמיד צריך להתפלל, ללמוד תורה לשמה. אנחנו אומרים בברכת המזון, יהיו כל מעשינו שם שמיים. צריך על זה עבודה קשה מאוד. עכשיו, הכנת הנרות לשבת, גם זה, יש בזה עניין. אז יש עניין, הרי תקנו לנו, ככה הגמרא אומרת, מצוות הדלקת נרות בערב שבת היא שייכת לאישה, ולא לאיש. והאמת, צריך לדעת שגם אם אדם, נאמר, נמצא באיזה עיר אחרת, הוא לא נמצא עם אשתו, או רווק, בחור רווק, שהם לנים באיזה בית, או אפילו בנות רווקות. הרי אצלנו, לפי ההלכה, בת רווקה לא צריכה להדליק נרות שבת. האמא מדליקה, מוציאה את כולם ידי חובה. אם יש לך אורחים בבית, באו אורחים בבית, נגיד זוג הגיעו אליך, תקצה להם חדר, והם ידליקו באיזה מקום, או בחדר, ואם בחדר יש חשש שלא יהיה דלקה או כדומה, לפעמים יש ילדים מסתובבים ויכולים לגוע בנרות, או אין לו מקום גבוה לשים אותם, אז הנה כלם, יקצו פינה אחרת, באחת, זה ידליק בסלון, האמא תדליק בסלון, איפה שאוכלים סעודה, והיא הקלה או הבת תדליק במטבח. ואם יש עוד אורחים, אז הנה ימצאו להם מקומות אחרים שלא רואים אלו את אלו. מדוע? אנחנו לא, יש כאן מחלוקת צריך לדעת בין מרן להרמה. הרמה ומנהג בנות אשכנז יכולות להדליק אפילו 100 נשים באותו מקום, על אותו שולחן. כל אחת מדליקה וכל אחת מברכת. אבל לנו ספרדים זה לא מועיל, כיוון שאנחנו לא מברכים על תוספת אורה. יש לנו את האור שהדלקנו פה, אז מה את מדליקה גם? את יכולה להדליק, תדליקי בלי ברכה. אבל את רוצה להדליק בברכה, תלכי לפינה אחרת, שהיא לא רואים את הנרות משם, או יש איזה עמוד מסתיר או איזה קיר מפסיק באמצע, ושם היא יכולה להדליק, ומשם לא רואים, או בחדר אחר, וכדומה, או מקום שיש שם מחיצה, ואז מאחרי המחיצה היא תדליק, ואז זה מועיל. בברכה, אני מדבר על ברכה. בלי ברכה, כולם ידליקו באותו מקום, אין לי בעיה. מה? רווקות לא צריכות, כי האמא מוציאה ידי חובה את כולם. אבל ברגע שרווקות הולכות, נגיד, נסעו לשבת לאיזה מקום, ויש להם חדר משלהם, הם כן חייבות להדליק. אותו דבר, בחור או רווק, או לא משנה, בחור צעיר, נמצא באיזה חדר, הוא צריך להדליק נרות שבת. ואם לא מרשים להם להדליק בחדר שם מפני שהם מפחדים מדלקה, אז באמת ידליקו במקום שמתירים להם להדליק, אבל שלא יש שם מישהו אחר שידליק. או שאתה היא תדליק ראשונה, ואז היא כן יכולה לברך. אז לכן, מה אתה אומר? אם אתה הדלקת ראשון, אין לך בעיה, אתה יכול לברך. אבל אם מי שיבוא אחריך, יש לו בעיה. אז אלא אם כן נדליק במקום אחר. זה הרעיון. אני לא מברך, תזכור, לא מברכים על תוספת אורה. זה הכלל. עכשיו יוצא לפי זה, שכן, רגע, גם אישה שהלכה ללדת, אז צריכים להדליק בבית. המשפחה נשארים בבית, ואוכלים וסועדים שם. אז צריך הבעל, או הוא ימנה את הבת שלו הגדולה, יש לו בת גדולה, שהיא תברך והיא תדליק. כן? מה רצית?
אם אפשר להדליק נר, אפשר להדליק מנורה במקום נר
ולברך? מה?
בחדר שאפשר להדליק נר.
מה אפשר להדליק נר? נו?
שבת.
נו?
במלון, הוא נמצא במלון במקום הזה.
מי אמר לו ללכת למלון? אני לא הולך למלון. בוא אני אגיד לך מה שקרה לי, איזה נס היה לי. לפני 3 שנים, עוד מעט צריך לעשות, זהו, הודיה לשם יתברך, בחי כסלב, לפני 3 שנים. אז הייתי בתל השומר. ואחרי זה ההחלמה הייתה קצת ארוכה וקשה כאן. אז היה לי חדר, ושם הגיעה גם חנוכה. היה גם חנוכה וגם שבת. עכשיו צריך להדליק נרות. אמרו לי שאסור להדליק נרות, אלא יש שם איזה מקום ששם מדליקים כולם. מה אני אעשה עכשיו? גם נרות חנוכה זה בעיה. איך אני אברך במקום שאחרים מדליקים? בפרט שאנחנו הספרדים מדליקים 20 דקות אחרי השקיעה, והאשכנזים מדליקים בשקיעה. יש כאלה גם מקדימים לפני השקיעה בשעה. אז מה עושים? אני הדלקתי בחדר. הדלקתי בחדר, והיה שבת. והיה שבת, הדלקתי גם נרות חנוכה, והאישה הדליקה נרות שבת. והנה, אחרי איזה חצי שעה, עכשיו אני לא יכול לצאת מהחדר, אני גם הייתי מוגבל, מחובר למכשירים, שלא נדע. התחיל לצפור גלי עשן, ואיזה צפירות. ואני אומר לאישה, אם דבר יבוא הגוי, אני אגיד, לא, אני לא יכול לחבות מה שהוא ירצה שיעשה, יחבא, יחבא. אני אומר לך, חצי שעה הוא צפצף ואף אחד לא בא. מה אתה אומר על זה? זה קרה בתל השומר, עכשיו מותר לגלות. אז זהו, הצפצף. מה אני אעשה? אני צפצפתי עליו, אחרי קראו לי מוצפי. אז נרות שבת, אז יוצא לסיכום שנר זה כמו בנר חנוכה, איש הוא ביתו. מי שנמצא בבית אחר, אז או שידליקו עליו ויכוונו להוציא אותו ידי חובה. למשל, אם אתה מתארח בשבת בבית של מישהו אחר, והוא אומר לך אל תדליק, ואני, האישה מדליקה והתכוון על כולם, זה מועיל, אין בזה בעיה. כי כל המצווה שיהיה אור בחדר, אז כמו שיש אור בחדר, בסדר. אמנם, מה? לא, אני לא צריך לספק לבעל הבית, כמו שאני לא משלם לו על המים שאני משתמש בברז, ואני לא משלם לו על הלחם, ואני לא משלם לו גם על הדג שאני אוכל, אני לא צריך לשלם, לא צריך. מה שאמרו שם בגמרא, שצריך להשתתף בפריטה, זה מדובר שם, הרבה טעו בהלכה הזאת, לא ידעו, מדובר באחסנאי. מה זה היה אחסנאי? היה אדם שהיה מזכיר חדרים לאנשים, אז כל אחד היה בא לוקח חדר, ושם היה מתגורר, ומביא איתו אוכל. אז הוא יש לו אוכל פרטי משלו. אז אני משתמש, אם אני רוצה לצאת ידי חובה בנרות שלו, אני באמת צריך להוסיף לו, או להגיד לו, אתה נותן לי, מזכן לי חלק בשמן או בנרות שלך. אבל כשאני מתארח אצלו בכל הדברים, והוא מארח אותי על חשבונו בכל ההוצאות, אין בזה שום בעיה, אני לא צריך לשלם, לכן לא צריך. אבל יש לנו עוד עניין, לא על זה רצינו לדבר, אלא על נושא אחר. אתה יודע שלפי ההלכה אתה צריך לשבת ליד הדלת, תגיד לו, לא, לא חלה ולא מרגיש. אתה צריך לשבת שם, לא פה. כי הוא באופן קבוע, מה לעשות? יש, אז שדה חמד דן בשאלה, גם נאמר הלכה. שדה חמד דן היה מעשה באיסטנבול, בקושטה. היה שם מעשה, שהיה זקן, לא עליכם, כל חצי שעה היה צריך לצאת לשירותים. אז הוא, כדי לא להטריע שהציבור יקומו, מה היה עושה? היה יושב ליד הדלת. והוא שלח לשאול את השדה חמד, האם מותר לו, היית תמיד חכם. מפנש, בשולחן ערוך כתוב, שאדם לא התפלל והוא ליד הדלת. אז הוא שאל אותו אם מותר לו לעשות כן, כי הוא לא רוצה להטריח. הגמרא אומרת, מניין לזקן שלא יטריח, שנאמר, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוקיך. מה זה ויראת? שיזהר הזקן לא לגרום, שבגללו יקומו, אלא הוא ימצא איזה פטנט של כמה שפחות להטריח. אז הוא שאל אותו אם מותר לו, אז הוא ניתח את השאלה, מה הטעם שאסור להתפלל ליד הדלת? אחד, מפני שמייחשדו אותו שהוא רוצה לברוח. שרבה, הוא בא, מגיע לך לתפילה, למנחה למשל, או בשחרית, עומד ליד הדלת שלא יראו אותו, איך שגמרת עמידה, עשה עושה שלום, והגיע הביתה. עם הפציעות. או, יש טעם אחר, שלא יפסיקו אותו עוברים ושווים. אז הוא כתב לו, שמטעם שלא יחשדו בו, אין כאן. כי רואים שהוא יוצא כל חצי שעה, אז יודעים שמשהו יושב ליד הדלת, זה כדי לא להטריח. וטעם השני, שלא יפסיקו אותו, אז הוא יושב במקום, או יעמוד להתפלל, במקום שהוא לא מפריע לעוברים ושווים. אז ככה, אם הוא עומד שם, יהיה מותר. עכשיו אני חוזר לגבי נרות. הנרות של שבת, אז יש מצווה על האיש להכין את הנרות. אז מה זה להכין? אם זה נרות שמן, אז זה פשוט. צריך להכין את הכוסות, להכין את יש כאלה שמים מים ולמעלה שמן, ואת הפתילות, והכל שיהיה מסודר, מתוקן, ויהבהב את הפתילות. למה? כדי שכשהאישה תבוא להדליק, ואם זה פתילה חדשה, אז זה לוקח זמן עד שהפתילה בוערת. בינתיים נכנס שבת, או שנופל הגפרור, או שנהיה כל מיני תקלות וכדומה, אז הוא יבהב את הפתילה כדי שיאחז בה האור יפה. כך כתב מרן השולחן ערוך. אז לכן, גם בנרות חנוכה כך אנחנו עושים, שמראש מהבהבים אותם. ואם זה נרות רגילות שלנו, של היום, שתוקעים אותם, אז הוא יתקע אותם. וגם כן יאבהב אותם, יזהר שהנר יהיה כן פועל. לפעמים, הרבה פעמים, אתה מביא את הנר, והפתילה לא נמצאת במקום בכלל. היא לא פועלת. אז צריך לדאוג הכל שהפתילה תהיה מתוקנת ומוכנה כמו שצריך. אז זה העבודה של האיש. למה זה העבודה של האיש? אז כתב הרב דבר בעיתו, עליו השלום, דבר חידוש מעניין. הוא כותב שבעניין של של הדלקת נרות, מה המקור של זה? מדרש תנחומה. מדרש תנחומה אמר על המשנה, השלוש עבירות נשים, לא עלינו, בנידה, בחלה ודלקת הנר. שלושה דברים היא חייבת האישה. אז כי תמאה את העולם, גם גרמה שיהיה יצררה בעולם על ידי שאכנה מעץ הדעת והאכילה את אדם הראשון, אז לכן היא צריכה כעת לשמור את זה. לכן אחרי זה היא תמאה חלתו של עולם. מה זה חלתו של עולם? חלה זה לא מה שהיום אופים חלות, זה נקרא חלה. חלה זה הפרשת חלה. אז היו בזמנם, לא היו משתמשים בזה. אתה רואה, דוד, היו אוכלים הכל טרי מהישר, מהתוצרת בית. למשל, אם אדם היה רוצה, היו עושים בבית כל יום, היו עושים לחם. ומה עושים? משאירים מהעיסה של היום התיכה, ובלילה האישה הייתה לשה את העיסה, לוקחת ההתיכה הישנה של אתמול, מערבת עם זה. זה נקרא חמירה. יענו, זה שיעור. הייתה שמה, וזה גורם שכל העיסה כעת תתנפח, ותהיה עיסה משובחת. ולמחרת אותו דבר, יום אחרי יום. וכן גם בערב שבת, היו עופות ומשאירות, חתיכה של בצק, באות במוצאי שבת, וואה, זה נתנפח, נהיה כמו איזה כדור, כדורגל, וזה, שמים את זה בתוך העיסה, והעיסה כולה נעשית. אז זה חלתו של עולם. האדם הראשון נקרא חלתו של עולם. לכן היא צריכה להפריש חלה. היא חיבתה נרו של עולם, נר השם נשמת אדם, אז, וגרמה לו מוות, אז לכן היא צריכה להדליק נרות. לכן מביא, מעניין, הרב חידה מביא מעשה מאוד מעניין. זה מובא בספר מסעד בנימין. מסעד בנימין כותב, היה מעשה, איש אחד, ככה הרב עם אשתו, רצה להרגיז אותה, והוא מעשה, הלך עקף אותה, הוא הכין נרות בערב שבת, והוא הלך לדליק את הנר, את הנרות. ברך, ברוך אתה השם, כמלך העולם, שקידשנו אותה וציוונו להדליק נר של שבת, והדליק אותו, ואמר שבת שלום, והלך לזה, ואמרה לו ככה, עשית לי, חכה מה אני אעשה לך, אנא בפרג'יק, אני אראה לך מה זה. לקחה אותו, הלכה איתו לבית דין. בא לבית דין, אמרו לו, תשלם לה 10 לירות זהב. כמה זה גרם זהב היום? איפה הוא הלך? צריך לשלם? שילם לה. למה? על מה? אמר לו, תראה, כתוב בגמרא על רבן שמעון בגמליאל. שוחט ששחט עוף, אז המצווה של השוחט לכסות את הדם בעפר. שכתוב, איש כישחט חיה או עוף, ושפך את דמו, וכיסהו בעפר, ככה התורה אמרה. אז הוא לקח אותו, תפס אותו, הביא אותו לרבן שמעון גמליאל. אמר, תראה, הוא גנב לי את המצווה. אמר, תראה, את המצווה, כמה הערך שלה, אין מי שיכול להעריך. אבל את הברכה שיש עליה כיסוי דם באפר, זה יש לה ערך 10 דינרי זהב. שלם לו ושילם לו 10 דינרי זהב. גם זה היה צריך לשלם לאשתו 10 דינרי זהב לשלה. אז היא אמרה, מה? אז הוא אמר, מה פתאום? הרי זה מצווה שלי. זה אני, נר איש וביתו, זה אני ואשתי. אמרו, בסדר, אבל כיוון שזה מוטל על האישה, והיא קודמת. אז להלכה היא קודמת לבעל. בנר הזה. יש רבי חיים פלאצ'י מביא לגבי נרות של אושפיזין, סוכות. הרי בסוכות מדליקים נר לכבוד האושפיזין. אז הוא אומר שמה, אל תעשו ויכוח. שמה, האמת זה יכול להיות של האיש. האיש הדליק, אבל הוא אומר הכי טוב, יום אחד האיש הדליק, יום אחד האישה תדליק. הרי שבע לילות, כל לילות, לילה, אחד מדליק, תעשו מזה ויכוח. אבל נרות שבת, שייך לאישה. לכן לא ייקח את זה מה. אבל מה כן? האיש צריך להכין את הנר. אז להכין את הנר הוא צריך. מה יש בזה? מכפר מעשה העגל. הרי במעשה העגל, אנחנו אנשים, חטאנו בעוונות הרבים, הוא אמר להם, פרקו נזמי הזהב, אשר באוזני נשיכם, ביניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ואנשים לא רצו לתת. והאנשים לקחו מהם בכוח. הגמרא אומרת, אפילו שהם תלשו להם את זה מהאוזן. והלכו, הביאו לו לאהרון הכהן, והוא עשה את העגל. אז נמצא שהאיש חטא בעגל, עכשיו הוא צריך לתקן. עכשיו, מה העניין? מה זה קשור להכנת נר בשבת? אלא זה הסוד. הסוד הוא שהבנים, לפני שעשינו את מעשה העגל, היה לנו נשמה יתרה של שבת כל השבוע. אז הגמרא אומרת שירדו המלאכים, מלאך והוריד לכל אחד שני כתרים, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. וזה למעשה התוספת נשמה של שבת. עכשיו, וכשחטאנו, הפסדנו את זה. הפסדנו את זה. איך מחפרים? על ידי שאנחנו נכין את הנר, הנרות של שבת, על ידי זה אתה זוכה להביא, להחזיר את האור למקומו. ולכן גם טוב שאדם יזיע לכבוד שבת בכל ההכנות, אם זה בבישולים ועוד. אז זהו, רק נזכיר לציבור להתפלל לרפואת רבנו אריה יהודה בן חיה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, ושמואל שמאי, שמואל שמו הפרטי, שמאי זה משפחה, שמואל בן גוהר רחל, רפואת הנפש,